היי אלכס, נעים מאוד, כיף שאתה פה איתנו, ואני אתן מה שנקרא without further ado, אני אתן לך להציג את עצמך קצת, מי אתה, מאיפה אתה, בן כמה, אז הבמה שלך.
מהמם, תודה. אני אתחיל קודם כל מלהגיד תודה על ההזדמנות, על הבמה, באמת של להשתתף בפודקאסט שלכם. קודם לי אלכס, אני בן 30, אני באתי להגיד 29 כי אני כבר רגיל ל-20, אבל בן 30 ממש לפני פחות מחודש. אני היום גר בגיאורגיה בשנתיים האחרונות, במקור מישראל, מרמת גן, שם גדלתי מגיל 5, אבל במקור, מקור, מקור, אז נולדתי ברוסיה ועליתי לארץ כשהייתי בן 5.
מאיפה ברוסיה דרך אגב? אני גם עליתי לארץ בגיל 5, אז...
מרוסטוב.
אוקיי.
בתור רוסיה.
אוקיי, אני ממוסקבה, אז...
אנשים ממוסקבה הם בווייב שונה לחלוטין.
זה עם שונה, כן.
זה כזה מוסקבה, סן פטרבורג, כל שאר המדינות.
וכל שאר, כן. אני אפילו לא אגיד רק רוסיה, זה בכלל היה ברית המועצות, עוד כשאני נולדתי, אז כן, זה היה בדיוק מוסקבה, סן פטרסבורג, ואז כל השאר. בשיחת ההיכרות המוקדמת, אמרתי לך, אני נורא קשה לי לבטא את השם של עיר הבירה של גיאורגיה, אז אני אשאיר לך לבטא. דביליסי.
תביליסי, כן.
אז הנה, הצלחתי.
כן, הכי פשוט, תביליסי.
דביליסי. בוא ספר לנו בעצם מה, איך התגלגלת לתביליסי?
זה סיפור מעניין, כי הוא מתחיל קצת לפני הקורונה, כשבעצם יצאתי מזוגיות מאוד ארוכה, וחזרתי לבית של ההורים שלי עם חובות, ולהתחיל עכשיו הכל מההתחלה והכל, ואז חשבתי לעצמי, טוב, עכשיו כשמתחילים מאפס, מה אני אעשה? לאיזה כיוון אני אלך? כרגע באותה תקופה עבדתי כמאבטח. לא היה לי יותר מדי, מצד אחד לא היה יותר מדי התחייבויות, כי בדיוק הלך הכל, כל הזוגיות, ומצד שני גם אין יותר מדי מחויבויות לחת עבודה ודברים כאלה, כי להיות מאבטח זה לא עשייה רציני. הלכתי חזרה רגע לחלומות הגדולים שלי, ונזכרתי שהייתה תקופה שמאוד מאוד מאוד רציתי לחיות בחול. חשבתי אולי להתנדב ולעבוד, חשבתי אולי לעבוד כמאבטח בשדות תעופה, חשבתי אולי לעבוד בעגלות, דברים כאלה. לא ידעתי איך, אבל ידעתי שאני יוצא חול. ואז נזכרתי במושג של נוודות דיגיטלית, כאילו שזה מושג שהתרחב והתרחב והתרחב באותה תקופה, אבל אמרתי לעצמי, בשביל להיות נווד דיגיטלי, אני חייב עסק. התחלתי לחשוב עם המחשבה הזאת, כאילו מה, לאיזה כיוון לקחת את זה, לאיזה עבודה, או עבודה מרחוק לחלוטין ולהיות שכיר, או באמת לפתח עסק משלי. ולא ידעתי, והיה הרבה בלבול סביב זה, ואז הגיעה גם הקורונה. מבחינתי, הקורונה הייתה ברכה. בגלל שבזכות הקורונה היה לי זמן לשבת ולחשוב ולפגוש את עצמי ולחשוב מה באמת נכון לי ומה אני באמת רוצה, מה אני באמת רוצה לעשות. מתוך כל זה, ראיתי שאני רוצה להיות מאמן אישי. הייתי רגע לדברים שבאמת מרגשים אותי, לדברים שבאמת אני חושב שיכולים לעשות שינוי ולרצון הכי אמיתי שלי, ואמרתי, אני רוצה לעזור לאנשים לשפר את איכות החיים שלהם. ואם אני מתחיל לעשות משהו, אז אני עושה את זה ככל הנראה כמה די ברצינות, אז אני אלך להיות מאמן אישי.
והיה לך איזשהו רקע טיפולי לפני זה? למדת משהו שקשור לזה? או איך, זאת אומרת, זה בעצם איזושהי כאילו התבוננות פנימה שאמרת, זה הייעוד שלי בחיים.
זה לוקח עוד קצת אחורה, כאילו הנקודה הזאת, כי אני סיימתי שירות צבאי אחרי שש שנים בצבא, סיימתי ב-2018, ובאותה תקופה הייתי בן אדם שונה לחלוטין, מבחינת גם האמונות שלי, מבחינת איך שאני מתנהג, איך שאני חושב, איך שאני פועל, והייתי בן אדם מאוד 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 שלילי. ואז איך שהצאתי מהצבא, הלכתי לעשות איזושהי סדנה שנקראת מהות, של הומניקיישן, אולי מישהו מהצופים, מהמקשיבים שמע עליה, אבל עשיתי את הסדנה הזאת, והיא באמת, והיא עזרה לי להפוך את החיים שלי, לא ב-180, אפילו לא ב-360, אני אומר את זה ב... 360, 540 מעלות. 540 מעלות. כי זה לקח אותי למעלה, זה סיבב לי אותי, הוריד ממני את כל השטויות שהיו לי בראש, כל האמונות המקבילות, כל הצורה שבחשבתי על עצמי, ושם אותי על מסלול חדש, אחרי הסדנה הזאת. ומשם בעצם עליתי על איזשהו מסלול של התפתחות אישית, וגיליתי חיים שלמים ושונים לחלוטין ממה שהיה לי, ומאז הכל היה רכבת הרי משוגעת, לטוב ולרע. אבל זה פתח לי את הצור, ואמרתי, איך ששינו לי את החיים, אני אשמח לעזור לאנשים אחרים לשנות את החיים גם.
וואו, זה...
כאילו, אם יש לי את היכולת הזו.
כל הכבוד, באמת, זה לא משהו שהוא מובן מאליו, מישהו שעובר שינוי, וזה מה שנקרא, לעזור לאחרים ולהעביר עליי את הידע הזה, זה מבורך.
כאילו, על הדרך. לא סתם לספר את הסיפור שאני רוצה באמת לעשות בצורה מקצועית, אז הלכתי ללמוד קואוצ'ינג. ואז אחרי שלמדתי קואוצ'ינג, הלכתי ללמוד NLP, NLP טיפולי. ואז אמרתי, אני לוקח את שני העולמות האלה, מחבר אותם לאיזושהי תוכנית משלי, ומפתח את זה כעסק, כמאמן אישי. ואמרתי, אוקיי, זה יהיה העסק שלי, על זה אני עומד לחיות, אני הולך להצליח, לא משנה איך, לא משנה כמה, אני הולך להצליח. ועכשיו הגיע הזמן להתכונן גם לעניין של הנוודות. ואז שמתי לעצמי יעד, בדיוק באותה תקופה של הקורונה, אמרתי לעצמי, אני בעוד שנה ו... כאילו זה היה כזה ב-2020, אמרתי במאי, לא, באפריל 21, אני יוצא לדרך, יש לי שנה אחת, ללמוד, לפתח את העסק, להשיג לקוחות, לעשות מה שצריך, אבל אני יוצא. בין אם אני אצליח, בין אם לא, אני יוצא.
ויצאת.
מתחיל להתכונן, לומד הכל, מנסה לשווק, מה לא עשיתי, כאילו ממש היה שם דרך מאוד משמעותית. אמרתי, דווקא אני רוצה לצאת באפריל, בגלל שאחותי הקטנה התגייסה באפריל 21. אמרתי, אני לא מוכן לעזוב את הארץ, לפני שאני שולח אותה לצבא כזה, לפני שאני מלווה אותה לשם. אז אני אתעזר לסבלנות, למרות שבער בי כבר ללכת ולעזוב כמה שיותר מהר, אבל אמרתי, אני מחכה, בונה, עד שיגיע הרגע. הגיע אזור אפריל 21, ותכננתי לצאת לדרך עם חבר מאוד טוב מתקופת הצבא, ואמרנו, אנחנו נטוס ביחד, נטייל ביחד בערך חודש, חודש וחצי, ואז הוא יחזור לארץ ואני אמשיך.
והיה לכם איזשהו יעד, כאילו איזושהי מדינה שרציתם להתחיל ממנה?
חשבנו, רציתי להתחיל מאזור אירופה, כי ידעתי שביולי אני רוצה להגיע לבולגריה. היה כנס נוודים דיגיטליים שקורה בבנסקו כל שנה. אמרתי, זה יכול להיות יריית פתיחה מדהימה לדרך שלי, אבל אני רוצה לצאת לפני, כן? אבל אני רוצה להגיע לשם.
כן.
אז ביולי, זאת הייתה המחויבות היחידה שלי. ביולי שנה, אני עושה חודש בבנסקו, בבולגריה, בכנס נוודים דיגיטליים. אני אגיע לשם. אז אמרתי לו, לפני זה באזור אפריל, ניסע לאזור אירופה, נסתובב שם. היעד הראשון שקנינו אליו את הכרטיסים היה אוקראינה.
אוקיי.
תכננו לטוס לאוקראינה באפריל. ברגע האחרון שינו לנו את הכרטיסים, שינו לנו את זה למאי, ואז ממש שבוע.
בגלל בעצם כל ההגבלות של הקורונה, נכון? זאת אומרת, היה שם...
לא, היה איזשהו ביטול של הטיסה.
אוקיי.
ואז ממש שבוע לפני הטיסה עצמה, אני זוכר, עשיתי מסיבה כזאת, מסיבת פרידה לכל החברים והכל, ואז ראיתי בחדשות שאוקראינה הפכה לאדומה, מבחינת קורונה.
כן.
הפכה לאדומה, תחלואה עלתה, טטטה, לישראלים אסור לצאת מהארץ ולהגיע לאוקראינה. מה עושים? אז צריך לבדוק מה פנוי. מה פנוי בקרוב. מה ירוק? גיליתי שגיאורגיה ירוקה. די קרוב, לא מורכב מדי. גיליתי שיש להם כניסה חופשית לשנה. זה אגב אחד מהדברים המאוד מאוד חיוביים מבחינת גיאורגיה, שכמעט כל בעלי הדרכונים יכולים להגיע לשנה ללא הגבלה.
שזה, אתה מגיע ואתה יכול לצורך העניין, נגיד כמו במקרה שלך, אם אתה נווד דיגיטלי, אתה יכול פשוט להגיע להשתקע, אם אפשר לקרוא לזה ככה, שנה, ואתה חופשי, זאת אומרת, אין הגבלה מסוימת. אוקיי, ו...
אין הגבלה, אין ויזה, אתה לא צריך לדווח שום דבר לאף אחד. הם פשוט שמים לך את חותמת בכניסה.
וסע ברכה.
כן, לשנה.
וואו, אוקיי, מעניין.
אז אמרנו נגיע לגיאורגיה, אני אסתובב שם חודש, חודש, חודש וחצי. אחרי זה הוא יחזור לארץ, אני אמשיך לבולגריה, והכל טוב. ואז נמשיך לגלגל את המסע. הגענו לגיאורגיה, Airbnb ראשון, מסתובבים אני והוא קצת בעיר, מגלים דברים, יוצאים לטום יין, לטום כל מיני דברים. בשבוע הראשון, אנחנו שנינו, שני גברים צעירים ורווקים, כמובן מחפשים בטינדר. כאילו גם כדי יותר להכיר גם אנשים, לאו דווקא דייטים. לי יצא לי מאץ' עם מישהי מקומית, התחלנו לדבר, החיבור ממש טוב, קבענו להיפגש, והזמין אותי לאיזושהי מסיבה עם חברים כזה, מסיבה על ליד האגם.
אוקיי.
Okay. הכרנו שם, היה חיבור לא יותר מדי, אבל אחרי זה אמרנו, טוב, נמשיך לדייט נוסף. היה דייט נוסף, ופשוט היה קליק כזה בינינו. והמשכנו, כאילו, המשכנו לצאת לאורך התקופה שלי כאן, וזה היה נורא מבלבל באותה תקופה, כי אמרתי, צד אחד, אני אמור לטוס עוד שנייה, ואז אני ממשיך גם הלאה.
נכון.
מצד שני, יש מתפתחת פה זוגיות, כאילו מתפתח פה משהו מיוחד. פתאום מתעוררים רגשות, וכאילו קוראים כל מיני דברים שאמרתי...
מה קורה? מה עושים מכאן בעצם?
לגמרי. בערך כמה שבועות לפני שעזבתי לבולגריה, הייתה לנו שיחה מאוד, מאוד משמעותית, ואמרנו, טוב, אני רוצה לראות לאן המערכת יחסים הזאת הולכת. בואו נגלה. אז אמרתי, אני נוסע לבולגריה, בגלל שכבר הכל סגור והכל, ועל הכנס הזה אני לא מוותר, אבל אני חוזר. אני חוזר ונותנים לזוגיות הזו צ'אנס אמיתי. ואז עבר יותר משנה וחצי. אנחנו ממש חודש הבא חוגגים שנתיים ביחד.
מזל טוב.
תודה. בעצם אחרי שחזרתי מבולגריה, די השתקעתי כאן. מצאנו דירה ביחד, התחלנו לגור ביחד, נמצאים פה כל הזמן. יצאנו לסבב נוודות ביחד לפני חצי שנה, לשלושה חודשים. עשינו סבב של גרמניה, ישראל ותאילנד.
או וואו,
שלושה
אוקיי.
חודשים.
ממש מה שנקרא אירופה ותאילנד זה...
איפה מזרח?
כן, שינית, כן, שברת חזק מזרח שם.
זה היה כאילו, אני עובר מהכי קר, כאילו גשמים וזה, זה היה נובמבר כזה, אוקטובר, נובמבר. גשמים, מעילים והכל, לישראל שכזה, חורף מישראל, את יודעת, לא יותר מדי, ולתאילנד, ששם שכחנו מה זה סוודר, שכחנו מה זה מכנסיים ארוכים, אך ורק גופיות ומכנסיים קצרים במשך חודשיים, בקף קפים.
תשמע כיף, תשמע, זה טוב, גם למי שמאזין לנו וככה, אולי גם שוקל את הדרך הזאת של חיים שבתור נווד דיגיטלי, זה משהו שמאוד מושך, כי בסופו של דבר, למרות שאתם שניכם ההשתקעות, ותכף אנחנו גם נגיע לזה, העוגן למרכז חיים שלכם הוא בגיאורגיה, אתם יכולים בעצם לחיות בכמעט כל מקום בעולם, אתם לא מוגבלים גיאוגרפית, לפחות מבחינת מקומות העבודה. אז מה, זה בעצם מביא אותי לשאלה הבאה, אז למה דווקא גיאורגיה? זאת אומרת, מעבר לזה שבת הזוג היא גיאורגית, אבל למה דווקא בחרת להישאר?
למה דווקא גיאורגיה? אני אגיד את זה בהכי קצר, ואז אני ארחיב. הכי קצר זה כי נוח. פשוט, פשוט נוח. מכל כך הרבה בחינות. קודם כל, אין תחושת לחץ. מי שמקשיב לנו בארץ, אני יודע שהוא יכול להזדהות עם זה, אבל בארץ הקצב מאוד 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 מהיר. אני מניח שגם מאוד, בעוד הרבה מקומות בעולם. אבל בארץ שלנו זה הקצב מאוד מהיר, מה שפה זה לא ככה. זה לטובה ולרעה, כן? כל פעם מתחיל הרבה יותר מאוחר. ואין את הלחץ של לעשות הכל מיד עכשיו ואתמול. אז זה יותר נוח. גם מבחינת העניין של הוויזה. אני, כאילו, ויזה או פשוט האפשרות לחיות כאן. כשהגעתי, מגורים, כבר מביא אותי לנקודה הבאה שזה זול. אבל מצאנו דירה, אני ובת הזוג שלי, במקום במרכזי, ב-330 דולר.
וואו. זה זול אפילו שנקרא, אני בספרד, למי שככה לא יודע, מאזין ולא יודע, אבל גם אפילו במונחים של... של ספרד זה גרושים, זה חצי חינם.
ממש, ממש ככה, וזה באמת היה ככה בהתחלה. עכשיו המחירים קצת שונים בעקבות המלחמה של אוקראינה ורוסיה וכל זה. אנחנו נדבר על זה גם אחרי זה, של איך זה לעבור את הדבר הזה, כשזה לא המדינה שלך, אבל לחוות את זה. היה נורא קל למצוא מגורים. יש פה הכל, ברמת החדר כושר וסופרים ומקומות בילוי והכל. גם נורא קל פה בגלל שיש פה קהילה מאוד מאוד גדולה של חולניקים. אנשים שמגיעים מחול ומשתקים פה. יש גם קהילה של ישראלים, אבל אנשים מכל העולם מגיעים. ונורא קל למצוא אנשים להיות איתם בתקשורת. בין אם זה בקו-וורקינגים משותפים ודברים כאלה וכל מיני אירועים. שוב היה נורא נורא נוח והיה נורא פשוט.
אתה בקשר עם ישראלים אחרים, אפרופו אמרת שיש גם ישראלים, אז יש שם איזושהי קהילה או... יש ככה מה שנקרא פרלמנט שאפשר לערוך ככה שישי אחר צהריים, או לא יודעת מה, איזה חומוסייה, משהו... כי פשוט אני, למה אני שואלת? כי נגיד מישהו שעכשיו באמת מאזין לנו, ובין אם הוא בישראל או בכל מדינה אחרת, והוא ככה אומר, וואלה, זה נשמע לי מגניב, ודווקא הוא עושה פה יחס מעולה לגיאורגיה, אבל גם חשובה לו בעצם הקרבה לקהילה הישראלית, איך מהבחינה הזאת?
אין איזה משהו, תראה. מעוגד, כל הישראלים נפגשים באופן קבוע, משהו כזה, אבל יש מלא קבוצות קטנות של חבר'ה שפשוט הכירו אחד את השני, והם מסתובבים ביחד, כאילו ספציפית של ישראלים. היה לנו פעם, נפגשנו בערך, כמה היינו, איזה 20 או 30, יש קבוצת וואטסאפ שנקראת הגרוזיניות, שזה כל הנשים הישראליות בגיאורגיה, אוקיי? ואז אמרנו, הגברים, אמרו, למה לנו אין קבוצה? ופתחו קבוצת וואטסאפ כזאת, ונפגשנו איזה 20 או 30 גברים, כאילו אנשים של וכל מיני דברים כאלה, גברים ישראלים לחלוטין, נפגשנו במסעדה ודיברנו והזכרנו, היו גם כמה שיתופי פעולה, כל אחד עם העולם שלו וזה, ומשם גם יצא לי להכיר כמה חבר'ה, ואנחנו מסתובבים ביחד. חבר'ה בעיקר באזור הגיל שלי, גם עם בנות זוג מקומיות ודברים כאלה, אז זה לחלוטין אפשרי. יש פה הכל, צריך לרצות.
כן, זה בטוח, מי שרוצה מוצא, זה לגמרי. ומה באמת ההתרשמות שלך? מה מביא בדרך כלל ישראלים? כי אתה למשל, טוב, הנסיבות שלך הגעת בגלל שביטלו לך טיסה למקום אחר, פגשת מי שמקומית, אז זה היה כמה שנקרא רצף של נסיבות, אבל מה בדרך כלל מביא ישראלים לגיאורגיה?
בעיניי מה שמביא ישראלים לגיאורגיה, קודם כל זה מחיה זולה.
אוקיי.
היום קצת פחות, כי המחירים עלו וכל זה, אבל עדיין בהשוואה לישראל מחיה זולה חד משמעית. עוד משהו שמביא ישראלים לכאן זה גם הקרבה גם הגיאוגרפית וגם מבחינת שעון. אנחנו לא שונים יותר מדי מישראל מבחינת השעות, עכשיו אצלי 5 בארץ, אז מאוד נוח למי שחשוב לו להישאר סביב השעון של ישראל, אז לחלוטין יכול להגיע לכאן וזה יהיה לו נורא נוח.
אוקיי.
מה עוד, כאילו יש את המחיה, קרבה לישראל, ברמה העסקית לדוגמה, אז נדל"ן. המון 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 ישראלים באים לכאן ומאוד חזקים בנדל"ן, כי זה לא קשה ומורכב כמו שזה בארץ, ועדיין יש פה המון המון הזדמנויות, ובהשוואה לארץ זה עולה גרושים. לדוגמה, ממש ממש לפני כמה חודשים חתמתי על חוזה לדירה מקבלן, על דירה של 100 מטר מרובע.
או וואו.
תיבנה בעוד שנתיים, יסיימו אותה, אבל זה עלה 100 אלף דולר.
וואו.
אז 100 מטר מרובע בבניין חדש לחלוטין, 100 אלף דולר, בהשוואה לארץ,
אתה קונה בלטה במחיר הזה בישראל.
ממש ככה, וזה, ואצלי במשפחה, כאילו, לא, לאף אחד מאיתנו לא הדירה. גם לקרובים שלנו ברוסיה, כאילו, אין, לאף אחד. ולהיות הבן אדם הראשון עם דירה, כאילו, במשפחה, זה רק בזכות העובדה שאמרתי, אוקיי, פה זה לא הולך לי, כאילו, בארץ. פה זה לא הולך לי, אני הולך לנסות את מזלי בעולם, ולהצליח במקום אחר, תחושה מדהימה.
כן, לגמרי. הסיפור שלך, הסיפור, לא יודעת אם לקרוא לו הגירה, כי בסופו של דבר זה לא הגיע מהמקום הזה של לנסות ולגור במדינה אחרת, זה התחיל מתוך איזשהו רצון, סליחה, של לטייל ולחוות מדינות, והנה פתאום אתה מוצא את עצמך גר במדינה אחרת, עם בת זוג, עם דירה שעוד מעט תהיה שלך, ויש לך חברים מקומיים, אז לגמרי נשמע סיפור הצלחה. אתה מבסוט, אני מניחה.
כן, לחלוטין. יש את הקשיים, יש, כאילו עם כל מקום, ולא משנה מה, יש אתגרים. אבל בזכות העובדה שהגעתי לפה, והסכמתי לעצמי לנסות ולהתבסס פה, ולגלות מה כן, האם כן, איך זה יעבוד והכל, בזכות זה הצלחתי להגיע לנקודה שבה אני נמצא, כשאני יודע שאם הייתי באותו מצב בארץ, לא הייתי מצליח להגיע לזה. כי נניח, שוב, בניתי עסק בלי הכנסה, שבמשך בחודשים הראשונים, השנה הראשונה, חייתי על הלוואות. מושך עוד איזושהי קופה, לוקח הלוואה של עוד זה, מנזיל עוד כל מיני כספים, כל מה שאפשר לעשות. אני יודע שבארץ לא הייתי שורד 3 חודשים, ופה שרדתי שנה על אותו הסכום.
כן.
זה התאפשר לי בזכות הצעד הזה שעשיתי. זה מנקודת מבט הזאת.
אולי תשתף אותנו, טוב, דיברנו על הדברים הטובים, שזה כמובן בורח, אבל דברים שהם אולי פחות חיוביים או קשיים, או דברים שאולי אתה אומר, הלוואי וידעתי לפני שנתיים כשעברתי לכאן?
בגלל שאף אחד לא ממהר לשום מקום, ולאנשים כמונו, כאילו לישראלים, שהם כן הרבה יותר, הם רגילים לתזוזה מהירה, אז אורח החיים יותר רגוע, לי זה לפעמים מרגיש כאילו מזלזלים בזמן שלי.
אוקיי.
לדוגמה, אתה יכול לקבוע תור לרופא, וזה לא שהרופא מתעכב עם פציינטים אחרים ודברים כאלה כמו שזה קורה בארץ. שנניח קבעת ל-10-40, הוא עדיין תקוע שם עם הפציינט של 9-20, שזה קורה. אבל פה זה נניח קבעת את התור הראשון בשעה 10, הרופא לא יגיע ב-10 לקליניקה.
כן.
הוא אולי יגיע ב-10:30, אולי ב-11, ואתם תתחילו את הטיפול אחרי שהוא יפתח והכל.
מה שנקרא זמן משוער.
שירות לפעמים, כאילו כל הקטע של השירותיות, ספציפית כאן, אני לא אזלזל. אבל זה מתוך באמת מקום, כאילו, מתוך הבחנות.
כן.
רמת השירות היא לא גבוהה, כי אין להם את התודעת שירות. כי זה לאו דווקא הדגש ששמים בו, אוקיי? אפשר להיכנס למסעדה במקום לשבת לאכול וללכת במשך 40 דקות, שעה, דברים ייקחו שעתיים, כי הכל נורא לאט. ויפקששו עם ההזמנות, כי אף אחד מהמלצרים לא רוצה לעבוד, ואין תודעת שירות. לדוגמה, תרבות טיפים, היא לא קיימת, פחות לא במסעדות. אז אין להם שום תמריץ, והשכר גם ככה מאוד נמוך.
הבנתי.
אלה דוגמאות. מה עוד היה לי קשה? תרבות הנהיגה מאוד מקשה עליי.
וואו, אוקיי, טוב, זה באמת, זה נראה לי טופיק בהשוואה לישראל, אתה חייב עכשיו להסביר.
עם כמה שיש משהו מאוד דומה בין ישראלים לגיאורגים, אוקיי? זה דם חם.
אוקיי.
כמו שבארץ אנחנו עם דם חם וכולם כזה, כן, וגם...
אבל הנה, הם מצליחים להיות רגועים. אולי יש לך כמה טיפים לאנשים שבארץ, שאיך לי אפשר להיות עם דם חם ולהיות רגוע.
איך אפשר להיות עם דם חם ולהיות רגוע? אני מעדיף, ספציפית בנקודה הזאת, אני מעדיף להתמקד בעצמי, לא בכבישים, לא באנשים שסביבי, כי המון פעמים כל מה שקורה לנו בכבישים, זה תגובה שלי אליו.
נכון.
הוא חתך אותי, הוא מצפצף לי, הוא מאותת לי, כל הדברים האלה, אז אני חייב להגיב. אל תגיב, עזוב.
שחרר.
ממש. זה מה זה לא שווה, לא רלוונטי, כי כל אחד בתוך הזה שלו, ומה, על הכביש, באמת. מה שקורה כאן, שתרבות הנהיגה הם גם, הם מאוד, מאוד עם הרגל הרגישה על הגז. אין פה זכות קדימה, לא להולכי רגל ולא למכוניות אחרות. שמתי לב לזה בכל פעם שנסענו עם עוד רכב של מישהו, שברגע שהם נוסעים על הכביש והם רואים מישהו מולם, הם חייבים לעקוף אותו. חייבים לעקוף אותו, לא משנה מה, חייבים, חייבים, חייבים לעקוף אותו, יספקו גז, יקללו הכל, יעקפו אותו, יתרגו.
זה משהו לא רצוני, אתה אומר.
ממש, ואתה לא יודע איך לאכול את זה. הם לא חגורות בטיחות, לא מקובל פה. כאילו אם אתה חוגר בטיחות, חגורת בטיחות, מסתכלים עליך מוזר, כאילו מה הקטע שלך, אתה לא סומך עליי? כזה. אז אמרנו, אין זכות קדימה גם להולכי רגל, אתה יכול לעמוד 5 דקות במעבר חצה, אף אחד לא יעזור לך. אף אחד לא יעזור לך, ולפעמים יש תחושה כאילו, ברגע שאתה נכנס למעבר חצה, כאילו מתחיל לחצות, כאילו מנסים לעקוף אותך על המעבר. אני אתן גז ואני אנסה לעקוף אותו לפני שהוא יגיע לסוף.
כן, אז פה בספרד, אפרופו, התחושה האישית שלי זה שאם אתה מנסה לעבור במעבר חצה, ינסו לדרוס אותך. אז הנה, אז אני רואה מה שנקרא הצהרת רבים חצי נחמה.
כן, שזה משהו שנניח, דווקא ספציפית העניין של זכות קדימה, זה משהו שאני נורא מכבד בה. זה משהו שאתה רואה שמישהו רק חושב, האם בא לי לעבור היום את הכביש, אתה תעצור. כן. תעצור ותיתן לעמוד ותיתן לחשוב. ופה לא. חייתו, תמשיך לעמוד כמה שאתה רוצה. אני מוצא את עצמי מתעצבן מזה מלא. ואני אומר לעצמי, לא, אני לא מבין למה, אבל זה מהרגעים שקשים לי, ספציפית תרבות הנהיגה.
אוקיי, דברנו באמת על התרבות הנהיגה, על התרבות בכביש, על השירותיות, ומה שלא שאלתי אותך זה בעצם מבחינת שפה, כי אני מניחה שאתה דובר רוסית, בגיאורגיה דוברים רוסית, אני לא יודעת עד איזה, זאת אומרת, כמה זה נפוץ, אבל מה באמת השפה שבה אתה מתנהל ביומיום?
שאלה מעולה, כי גיאורגיה זה מקום מורכב מהנקודה הזאת. גיאורגיה כמו כל כך הרבה מקומות שאחרי ברית המועצות, שהם גם פליטי, במרכאות כזה פליטי ברית המועצות, אז גם פה השפה העיקרית באותה תקופה הייתה רוסית. אז רוב הדור המבוגר יודע רוסית.
כן.
יחד עם זה נכנס פה גם סיטואציה פוליטית, מהבחינה שמצד אחד השלטון פה הוא פרו-רוסי, הוא בעד רוסיה, אבל העם הוא נגד רוסיה. כלומר, הם רואים ברוסיה כעם שולט, כובש ודברים כאלה, כי היה להם מלחמה איתה כשרוסיה כבשה איזה 20% מגיאורגיה, והם נורא 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 לא אוהבים רוסים. אז מצד אחד, יכול ללכת ברחוב או להיכנס בשוק ולשאול משהו ברוסית, ורוב הסיכויים שאם זה לא מישהו בן 20, אז ככל נראה ידעו רוסית וידעו לענות לך, כי הם לא ירצו לפספס לקוח. מצד שני, הם יסתכלו עליך נורא נורא עקום על עצם העובדה שאתה מכריח אותם לדבר רוסית, בגלל שהם לא אוהבים. לפחות חלק די גדול.
כן, זה יוצר איזושהי תחושת אנטי.
זהו, אז בהתחלה הרגשתי כאילו יש לי צ'יט קוד. כאילו כשהגעתי לפה בהתחלה, הרגשתי שבאמת אני בסיטואציה טובה, כי יש לי רוסית טובה, אז אני יכול לדבר עם כל החבר'ה יותר מבוגרים. יש לי אחלה של אנגלית, אני יכול לדבר עם החבר'ה יותר צעירים. וגיאורגית, אין לי את זה. לא יודע אם אי פעם מצליח, כי זו שפה מאוד מורכבת בעיניי. אבל בשביל זה יש לי את הבת זוג שלי. אז אם והיא צריכה, כאילו אם צריך לדבר על משהו בגיאורגית, היא תדאג לזה. אבל היום אחרי כל הסיטואציה הזאת עם המלחמה, וכל הבלגן שזה הביא, כמויות הרוסים שהגיעו לפה, וכמות השנאה, או כמות השנאה שעלתה אל הרוסים האלה, אז מסתכלים עלינו הרבה יותר לקום, כשאנחנו מדברים על רוסית. וגם אם לא יגידו לי את זה פנים מול פנים, למרות שכבר אמרו לי את זה פנים מול פנים, אז גם אם לא יגידו, יש תחושה כזאת באוויר. כאילו שאני אומר לעצמי, האם כדאי לי? כי מלא פעמים גם אני שואל, לפני שאני מתחיל שיחה, אז אני אומר, מה אתה מעדיף, רוסית או אנגלית? כי לא הכתיר את זה שנדבר, כי גיאורגית אין לי. אז הם מסתכלים עליי כאילו, לא רוסית, כזה, וכזה אנגלית, אבל האנגלית שלהם שבורה לחלוטין. למרות שהם יודעים טוב מאוד רוסית. הם יעדיפו לדבר אנגלית לא טובה, מאשר רוסית, כי אני רוסי ולא מכבדים אותי.
כן.
ולך תסביר את זה לאנשים בכלל, שאני לא חלק מהעניין הזה, אני בכלל ישראלי.
כן, אתה במקרה, זה מה שנקרא שאתה מדבר גם רוסית על הדרך, אבל אתה בכלל לא, אין לך איזשהו סטנד פוליטי לגבי כל הנושא הזה. זה מעניין, אז נגיד מישהו שהוא ישראלי, שהוא לאו דווקא דובר רוסית, אז אולי לא תהיה לו את הבעיה הזאת, מצד אחד גם לא יהיה לו את ה, כמו שאמרת, את ה... קיצור דרך הזה של לדבר רוסית, שזה יתרון בסופו של דבר. זאת אומרת, אנגלית קצת שבורה, אבל בסופו של דבר אפשר להסתדר, עד גבול מסוים.
לחלוטין, לחלוטין. אפשר להסתדר, וגם בדגש שגם קולטים כמה מהמילים היותר בסיסיות, אפשר לפחות אם כזה בחנות או במקומות כאלה, אז אפשר להבין אחד את השני. ברמת התודה בבקשה, תביא לי דברים ואני רוצה ודברים כאלה.
אבל לתהליכים יותר מסובכים, אתה אומר או להשיג בן בת זוג מקומי, או שבת על התחת ומה שנקרא להתאמץ על הגיאורגית.
אם וצריך משהו יותר רציני, כאילו את יודעת, אולי ברמה העסקית או דברים כאלה, אז אין שום בעיה להשיג פה מתורגמנים. אנשים שגם יש להם את האנגלית הטובה, כשאתה יכול באמת לנהל את המשיחה, וגם שהם מקומיים ויש להם גיאורגית.
כן, וגם בטח אני מניחה על הדרך יכולים אולי לעזור לך בכל מיני תהליכים בירוקרטיים או דברים ש...
כן, יש מספיק שירותים כאלה.
אוקיי, מעניין. מה עוד אתה רוצה ככה לספר לנו מה מישהו שככה מאזין לנו, ונגיד גם אני בבורות ואני לא יודעת יותר מדי על גיאורגיה, אז אם עכשיו הייתי אומרת לך, תן לי איזה ככה... המלצה מה לבוא לראות, איפה לטייל, אוכל גיאורגי שהוא מאוד מפורסם, אני מאוד אוהבת אישית. מה ככה, איך היית משווק למישהו ששואל אותך את גיאורגיה?
בעיני גיאורגיה היא מאוד מאוד חזקה בקולינריה. יש להם מטבח מאוד עשיר, אני יכול באמת באופן קבוע לאכול אוכל גיאורגי. הגעתי טבעוני והייתי טבעוני במשך בערך שנתיים.
והחזירו אותך בתשובה.
בארץ זה מאוד קל להיות טבעוני, יש את התחליפים ויש כל מסעדה שמכבדת את עצמה לפחות פריט אחד ודברים כאלה, וכאן הם לא מבינים את המושג. מה שכן אבל, בגלל שזאת מדינה נוצרית, אז בנצרות הצום ברבים שיש להם כאן זה פשוט לא לאכול מן החי.
אוקיי.
אז יש להם המון המון מאכלים שהם כאילו נטו מן הצומח.
כן.
אז בהתחלה באמת, כאילו היה לי קל להסתדר עם זה בחצי שנה הראשונה, אבל אחרי חצי שנה באמת היה לי חסר כל מיני תחליפים ודברים פשוטים יותר שהיה לי בארץ, כמו לדוגמה לשבת ולאכול גלידה, אני חולה גלידה. זה אחד מהמכות שלי. משהו שאני חייב, חייב, חייב אותו כל הזמן, וספציפית גלידה פשוט לא יצטרך למצוא, רק סורבה.
כן.
ובסוף בסוף זה שבר אותי, ואז נחשפתי באמת למטבח המלא של גיאורגיה. כל הסוגים, השילוב המשוגע הזה של הגבינות שיש פה, שזה לא גבינה צהובה, נגיד זה ככה. זה באמת סוגים שונים ומדהימים של גבינות, נורא, עם טעמים נורא עשירים, בין אם זה רמות שונות של מליחות, שמשלבים את זה בתוך המאפים שלהם, בכל מקום, כאילו החצ'פורי, לכל סוגיו, יש לפחות איזה 4 סוגים בסיסיים של חצ'פורי, שכל אחד מהם מגיע מקצה שונה של המדינה.
אתה פותח פה בפניי העולם, כי אני מאוד אוהבת חצ'פורי, אבל אני אף פעם לא ידעתי שיש יותר מסוג אחד, אז רגע, אז בואו... אז תמשיך, תספר, כל אחד מגיע מאזור אחר של מדינה, ומה...
מאזור אחר של מדינה, כאילו צפון דרום, מזרח מערב כזה. חצ'פורי שכולנו מכירים, של כמו סירה כזה, עם מלא גבינה.
עם הביצה באמצע והגבינה המלוכה, כן.
אז זה מגיע מהמערב, מאזור בתומי, אוקיי? וזה כאילו מהג'רה, זה האזור. זה ספציפית משם. יש חצ'פורי שזה פשוט כאילו בצק וכל הגבינה היא בפנים. זה נראה כמו פיצה, ובעצם מאפה כזה בגודל של פיצה, אבל מפוצץ בגבינה בפנים. ויש את אותו הדבר גם פשוט עם חתיכות ענקיות של גבינה מלמעלה.
זה החלום שלי. אני מאוד אוהבת גבינות.
לגמרי. אז זה לאוהבי הגבינות והבצק זה גן עדן. כן, יש פה גם משהו מאוד מאוד מגניב, כל מי שנניח היה טבעוני כמוני, יש להם גם פה מאפה שנקרא לוביאני. לוביו זה שועית, והם ממלאים מאפה שנראה בדיוק כמו חצ'פורי, כאילו ממש מאפה כזה כמו פיצה, שהוא דק, ממלאים אותו פשוט בשועית מאוחה. ולא יודע עד כמה זה נשמע עכשיו כזה מפתה, תוך כדי שאני רואה את זה, אני חושב לעצמי, זה לא נשמע כזה מפתה, אבל זה אחד הדברים הכי טעימים שיש. כאילו הטעם המאושן של השועית, שגם סוג של אמיץ נכנס גם בתוך המאפה עצמו מבפנים, ומבחוץ זה קריספי, זה מדהים.
אתה עושה אותי רעבה.
ואפשר לעשות עם בצק אלים ועם בצק כאילו של מאפה, וזה גם מדהים.
זה כמו בורקס כזה בעצם, אם אני עושה את זה, כן.
כן, כל סוגי הלוביאנים והחצ'פורטל שלהם זה פשוט בורקסים בשפה שלנו. יש את החינקלי, שחינקלי זה בעצם דמפלינגס, כופתאות כזה, של בצק ממולא בבשר, שמבשלים אותו, אוקיי? ואני אספר לך סוד, ואני אספר סוד גם לכל הצופים. אם ומשאלו אתכם איך אוכלים חינקלי, מה שבשום פנים ואופן, לא לאכול אותו עם סכין במזלג, אוקיי? חינקלי יש כזה סוג של זנב למעלה, אוקיי? זה כאילו זה בצורה כזאת, עם זנב מלמעלה, ותופסים את הזנב הזה מלמעלה.
כמו דימסם כזה, רק
כן.
ככה ינחל לזמיין את זה.
יפה, תודה. אז בעצם תופסים את הזנב הזה, לוקחים את החינקלי על הצד, עושים ביס קטן, אני לא באמת שאני אספר את הסודות האלה, אנשים... זה שיח לכל האנשים שבדרך כלל מגיעים לפה, וזה תמיד נושא לדבר עליו. אז תופסים את הזנב הזה מהצד, ועושים ביס קטן בחנקלי, בבצק, ואז בעצם צריך להוציא את החום מבפנים, כי הוא מלא, מלא במיץ, המיץ של הבשר. אז להוציא את החום מהבפנים, אפשר לשתות קצת המיץ הזה, ואז להתחיל לאכול אותו, אוקיי? ואת הזנבות לא אוכלים. אז הזנב הזה של הבצק, בגלל שהוא יוצא, הוא יוצא תמיד בצק כזה קצת לא מבושל.
כן. אז הוא בעצם, הוא פונקציונלי בלבד, ומה שנקרא רק לראות אותו, וזהו, ופה זה נגמר. לקפוץ בזנב, לנשוך, לתת לעדים לצאת, ואז ליהנות מהמילוי.
לגמרי. זה כאילו, זה הקלאסים. יש להם גם השילוב של גם של הירקות, בכל מיני צורות, כאילו, יש להם מנה שנקראת פחלי, שזה בעצם, זה יכול להיות או טרד או סלק, טחון, יחד עם אגוזים, וזה מנה טבעונית לחלוטין, אבל זה תמיד על כל שולחן, רואים את זה בדרך כלל בצבעים ירוקים, ירוקים וסגולים. יש להם את הבדריג'אני, שזה כאילו חציל כזה, ממולא בממרח אגוזים.
אז יש אופציות מעולות לטבעונים. אני דווקא, זה נורא מעניין אותי, כי חוץ מהעובדה שאני אוהבת חצ'פורי, אני יודעת שהגיאורגים מאוד מפורסמים בבשר שלהם, יש להם מנות כבש, ואני אישית לא אוכלת בשר, אז זה תמיד ככה קצת, לא יודעת, גורם לי אולי לחשוש. אני אומרת, אוקיי, אני אגיע למדינה, טוב, גם ספרד, כמו שאתה בטח יודע, היא מבוססת חמון, אבל, ואז אתה בעצם מגלה, הנה, עכשיו אני שומעת, אתה מספר על כל המנות, ואני אומר, בוא'נה, אני בחיים שלי לא חשבתי...
לא אמרת בשר אפילו פעם אחת.
כן, בדיוק, חוץ מהדמפלינגס המעניינים האלה, לא כל השאר זה מתאים לגמרי, זאת אומרת, אני אישית כן אוכלת גבינות, אוכלת ביצים, אבל מישהו טבעוני אדוק לצורך העניין, גם ימצא את עצמו בגיאורגיה.
אחד משמעית, ואפילו די בקלות, יש... כל המנות האלה הם לא נסתרות, הם כאילו זה חלק מהזה שלהם. ופשוט אם להגיד, אני לא רוצה, מה לא בשרי, יש המון.
מדהים. או להגיד, אלכס שלח אותי.
אגב, חינקלי אם רוצים, אפשר גם, יש חינקלי עם תפוחי אדמה, עם גבינה ועם פטריות. תפוחי אדמה אני לא ממליץ, כי פשוט זה נראה לי כאילו בצק ממולא בתפוחי אדמה, אף פעם לא הבנתי את זה, פחממה על פחממה, וממולא בגבינה זה יוצא כבד קצת. אבל בפטריות זה מאוד, זה מאוד ממליץ על זה ספציפית.
כן, מעולה.
ויין, חייב להגיד משהו על יין.
קדימה.
אוקיי. כמה את אוהבת יין?
אני מאוד אוהבת יין.
גיאורגיה בעיניי זה גן עדן, לא אוהבי יין, בין אם זה מכל היקבים שיש כאן, אוקיי? ויש חלק המזרחי של המדינה, הוא מוקדש כאילו לכל האזור של היקבים. אוקיי? יש שם המון, המון כאלה, שדות על גבי שדות של ענבים, ויש כל כך הרבה מקומות לקנות בהם יין, והיין זול, ורוב רובו טעים. כאילו גם היין היותר פשוט, זה שאתה יכול לקנות בעשרה שקלים, אחלה של יין בעולם. יין יותר יקר, יעלה פה 30, 40, 50 שקל, אוקיי?
זאת אומרת, אתה יכול לשתות יין מעולה.
לשתות יין מעולה, וזה מאוד, זה מאוד פופולרי, כאילו זה, אתה יכול לשתות... להזמין נניח כוס של יין יעלה 10 שקלים.
אז כבר אתה מזמין את כל הבקבוק.
כן, לחלוטין. וגם בגיאורגיה הם אוהבים לשבת, כאילו לשבת לסעודות. המקומיים בעיקר, כן? יושבים לסעודות, מזמינים המון המון המון, ולשתות הרבה כמויות של יין, כאילו בקבוקים של יין זה נורא טבעי, ונורא נורא בסדר. אז הם שותים פה בכמויות. אגב, מה שבדרך כלל משקר מאוד ביין, זה יין מתוק.
נכון.
אוקיי? כי הסוכר הוא משפיע על כמה נשתכר. אבל אם את רוצה לשתות הרבה, לא יודע אם זה התחביב שלך, אבל אם את רוצה לשתות הרבה ולהשתכר פחות, את פשוט צריכה לשתות יין לא מתוק. כלומר, יין יבש, ואת יכולה לשתות גם ליטרים.
אני זוכרת, יצא לי לטעום ככה קצת בחיים שלי יין מגיאורגיה, ואני באמת זוכרת שהוא יין קליל, אני טעמתי ספציפית יין יבש, וכן, בהשוואה נגיד, שוב, ליינות בספרד, שהיא מעצמת יין, זה הוא באמת יין שהוא מאוד כזה כיפי לשתות אותו, ובאמת מרגיש, כמו שאתה אומר, שאתה יכול לשתות בקבוקים על גבי בקבוקים, ו... אתה לא, זאת אומרת, לא לדפוק את הראש, זה ממש בקטע חברתי. לשבת על כוס יין, לדבר, ולסיים בקבוק אחרי בקבוק.
אומרים שגיאורגיה זה המקום שהמציא את היין. פה גילו את המכלים שבהם השאירו את היין מתחת לאדמה, המכלי חמר האלה, פה גילו אותם לראשונה. כאילו, פה גילו את האלה הכי ישנים. ונותן לפני 8,000 שנה.
וואו, אוקיי. אז זה מה...
זה אחד מהדברים שגיאורגיה מאוד מאוד גאים בהם.
אז יש בעצם תרבות יין, זאת אומרת, אני לא יודעת אם זה כמו נגיד בצרפת, שיש לך ביקורים לכל מיני יקבים וסיורי יין, זה משהו שקיים.
כן, לחלוטין.
ויש איזשהו אזור במדינה שאתה ממליץ לבקר בו, או שם של אתר?
קחתי זה האזור. בקחתי יש, כאילו, יש המון המון יקבים ומקומות שמוקדשים ספציפית לזה. כל כך הרבה מקומות עם טעימות יין ודברים כאלה, אבל אפשר לטעום ולהתנסות בכל כך הרבה סוגים שונים, גם בבירה, לא צריך אפילו לנסוע רחוק.
כן, שאתה לא חייב באמת להרחיק עד למקומות, איך באמת התחבורה הציבורית, ההתניידות, מי שמגיע ורוצה לטייל, ולאו דווקא בהכרח רוצה לחוות עקיפות של כל מיני גיאורגים עצבנים?
בעיר אני אף על התחבורה הציבורית. כאילו שיהיו לי בריאים, זה משהו שהם מכסחים את ישראל בנקודה הזאת. יש ים של אוטובוסים, כל כך הרבה כבישים, נתיב לתחבורה ציבורית בלבד. אוטובוסים מגיעים כל הזמן, נורא ברור מה מגיע מתי, יש הרחל של אפליקציה, ויש להם פה גם מטרו, שהוא נורא פשוט להתניידות, שני קווים בלבד, וכל נסיעה בתחבורה ציבורית עולה לרי אחד.
שזה כמה בשקלים פלוס מינוס?
פעם זה היה אחד לאחד, לרי אחד זה כמעט 1.5 שקל.
אוקיי.
אבל עדיין, 1.5 שקל לנסיעה בתחבורה ציבורית, וגם יש לך את השעה, יכולה לנסוע שעה שלמה ולהחליף או זה.
לא בלונה פארק, לא תלכם אוטובוסים שאתה רוצה.
כן, אז אפשר להגיע מכל מקום לכל מקום בעיר בצורה מאוד מאוד פשוטה, נטו בתחבורה ציבורית. מה שכן, גם המוניות נורא זולות. כאילו להגיע מקצה לקצה של העיר, לפחות באזורים שמגיעים אליהם יותר, ויליס היא עיר מאוד 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 גדולה. קצת פחות מ1.5 מיליון תושבים, ועיר גדולה שמחולקת ממש כאילו לאזורים. ויש מקומות כאילו מאזור לאזור, אפשר, זה ממש כאילו מרחקים כמו רמת גן לראשון.
כן, זאת אומרת, היא מתפרסת על פני שטח גדול.
אני גם נורא אוהב, אני בדיוק מסתכל על זה מהחלון, אבל טביליסי ספציפית היא ממש בעמק. כאילו מסביב, לא משנה לאן תסתכלי, כאילו כל מה שמקיף את העיר, זה הרים.
כן.
אז הטבע נורא קל להגיע אליו.
סליחה, רציתי באמת לשאול אותך לגבי טיולים לטבע, זה באמת, אתה מטייל הרבה, אתה בזוגתך, אם אתם מטיילים הרבה, או איך בכלל התרבות של הטיולים לטבע, איך אתה מתרשם ממנה? זה משהו שנגיד כמו בישראל, שאתה לוקח את האוטו בסופש ואתה יוצא ככה שעה, שעה וחצי נסיעה מהעיר, ואתה עושה איזה מסלול הליכה, הולך לשחות באיזה מעיין.
לא יודע על המעיין. פחות העניין של המעיינות, אבל כן, אפשר, תוך שעה אתה מגיע לעולם אחר, אפשר להגיע כאילו להמון, יש פה המון מקומות מאוד מאוד מיוחדים, בגלל שכאילו כבר אני חי פה, אז זה כזה, את יודעת, אתה לא ממהר לגלות כל הזמן דברים חדשים, ויש עוד המון מקומות שלא הייתי בהם, אבל יש פה ממש פנינים ברמה של הטבע, והדברים המיוחדים שאפשר לראות פה. יש פה, נניח, לפני כמה חודשים היינו במקום, ממש לא מזמן, איזה חצי שנה, נפתח פה גשר הזכוכית התלוי הכי גבוה בעולם.
וואו, אוקיי, מה זה הכי גבוה? מה הגובה שלו?
לא זוכר את הגובה, אבל אני אגיד לך שגשר שעשוי לחלוטין מזכוכית, שקוף לגמרי, מעל עמק, ובאמצע יש מסעדה. וכאילו אפשר לשבת ואתה תלוי באוויר. ואחת מהאטרקציות שם זה שיש להם אופניים שתלויים כאילו על שתי כבלים, ואתה יכול ממש לדווש על אופניים מקצה אחד של העמק לקצה השני, זה מגניב.
זה נשמע מגניב, אבל תקשיב, אני רק חושבת על זה, נהיה לי פחד גבהים, אז...
אז זה לא רובי אקסטרים כמוני, זה ממש מעולה. מה עוד יכול להיות כאן? כמובן בתומי, בתומי זה העיר חוף האלת שלהם, מה שנקרא.
אוקיי.
שזה סוג של, אפשר להגיד, הם קוראים לזה לס וגאס של הקפקז. מי שלא יודע, אני מניח שרוב האנשים יודעים שבגיאורגיה ההימורים הם מותרים בחוק, אז יש להם קזינואים בכל מקום. מקזינואים ענקיים וממש כאילו סטייל לס וגאס, לדברים הכי קטנים, כאילו אתה הולך ברחוב, אתה יכול להיכנס פשוט לקזינו, מכונות, משחקים ודברים כאלה.
להעביר את אחר הצהריים, ככה לשחק ברולה.
המקומיים מאוד מאוד אוהבים את זה. זה ממש חלק מהתרבות. אז בבטומי זה מאוד מאוד פופולר. כי בטומי זה האב להמון אנשים גם שמגיעים מכל העולם. בין אם זה רוסיה, בין אם זה ערב הסעודית, בין אם זה מקומות אחרים בקפקז וגם במזרח. אז מגיעים לשם. אז בטומי מאוד מאוד ממליץ. הערים, הערים עם היי, באמת כאילו מהיפיפיים שראיתי, יש מקום שנקרא קזבגי, בצפון המדינה, ממש עם הגבול של רוסיה, שיש אפשרות ממש לעמוד מתחת להרים ברמה כאילו שזה הרים שלא נופלים מהרים האלפי, ביופי שלהם. אתה מרגיש את עצמך כל כך קטנטן, לעומת כל הדבר הענק הזה. זה משהו שלא חוויתי כאילו בארץ. והסתובבתי והכל, משהו שמאוד מאוד שונה מהארץ.
מעולה.
זה ככה רק נקודות קטנות.
לא, זה נשמע, תקשיב, אתה עושה לי חשק, כי אני, שוב, אני לא כל כך מכירה את גיאורגיה.
אני מספר לך והדלקתי את עצמי.
והדלקת את עצמך, הנה, שכנעת את עצמך עוד יותר, למה כיף לך לגור איפה שאתה גר. תקשיב, זה נשמע מדינה מהממת, באמת, אני, כמו שהתחלתי להגיד, אני לא כל כך מכירה את גיאורגיה, ככה אולי קצת את המאכלים, קצת ראיתי תמונות, טעמתי קצת יין, אבל היא באמת תמיד... עשתה עליי רושם של מדינה מאוד יפה ומאוד לא מוכרת. אז אני לא יודעת אולי כמה אתה בתור מי שגר בה רוצה שככה יהיה לה יחץ ואנשים יגיעו אליה, כי זה נשמע כמו, באמת כמו איזו פנינה שאולי כדאי לשמור לעצמך מצד אחד, מצד שני, אתה יודע, כשאתה גר במקום טוב, אתה יודע, זה כמו ילד שאתה מתגאה בו, אז אתה רוצה שכל העולם ידע כמה שהוא מוצלח וטוב.
לגמרי. האמת שאני מצד אחד אני מאוד מתחבר לזה, כאילו אני אומר לעצמי, אני רוצה לשמור את זה לעצמי. אבל מצד שני אני אומר, אני כל כך קטן בהשוואה להכל, אז אם כבר, אז אני אגיד, תבואו,
כן.
תגלו, תראו, תתאמו, תאהבו, לא תאהבו, זה כבר בידיים שלכם, אבל כאילו אין לי השפעה על זה, אז אני רק אשמח שלאנשים אחרים יהיה טוב.
מה שנקרא, אותי שכנעת. אז אני מקווה ש... עוד אנשים שמאזינים לנו, ואפילו אם הצלחת לשכנע עוד בן אדם אחד ככה שאת החופשה הבאה שלו יתכנן לבלות בגיאורגיה, אז אתה את שלך עשית. אז תודה רבה, אלכס. היה ממש כיף לשוחח, מאוד מעניין. אני בטוחה שכולנו למדנו פה דברים חדשים. וזהו, והמון המון בהצלחה עם הדירה, עם בת הזוג, עם העבודה. ומי יודע, אולי ניפגש פה עוד כמה שנים ותספר לנו תובנות חדשות לגבי גיאורגיה או לגבי כל מקום אחר שתבחר לגור בו.
שמחה לבריסה, תודה לך. תודה לך גם על ההזדמנות, על האירוח, הכל. ממש מעריך את זה, ותודה גם לכל מי שהקשיב.
תודה רבה.